הרמב"ן, גם בפירוש שלו על התורה וגם בהשגות שלו על הרמב"ם בספר המצוות, כותב בהשגה השנייה, מצווה שהרמב"ם לא מנה אותה בספר המצוות שלו, ולדעת הרמב"ן היא צריכה להיות מנויה בתוך המצוות, בתוך תרי"ג המצוות של התורה. כותב הרמב"ן שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיר אותו מדעתנו, אבל יהיה עינינו וליבנו שם כל הימים, והוא אומרו יתעלה ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אז לדעת הרמב"ן יש פה, כך גם הוא אומר בפירוש שלו על התורה, יש פה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים, ומצוות עשה והודעתם לבניך ולבני בניך. חובה עלינו לדאוג להעביר את מה שאנחנו ראינו בעינינו. בהר סיני לא את עצם דברי התורה, על זה יש מצווה מיוחדת, ושיננתם לבניך, אבל המצווה הזאת, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פירושו של דבר לזכור את כל ההוויה של מעמד הר סיני, את האש ואת הענן ואת הערפל ואת כל מה שקרה שם. את זה צריך לזכור, ואת זה צריך להעביר לדורות הבאים. כך לומד הרמב"ן פשט הפסוק, וכמו שאנחנו רואים כאן בהשגות שלו לספר המצוות, הוא נחלק על הרמב"ם, הוא סובר שיש פה מצוות דאורייתא שהן מנויות בכלל המצוות. הקושי שלכאורה צריך להתמודד איתו לפי ההסבר הזה של הרמב"ן, הוא קודם כל המשנה במסכת אבות. המשנה אומרת, כל השוכח דבר ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב לנפשו, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אז רואים שחז"ל דרשו מהפסוק הזה את האיסור לשכוח את מה שאדם לומד, והרמב"ן עצמו מביא קושי נוסף על דבריו לכאורה מהגמרא בקידושין. הגמרא בקידושין דף למד אומרת, כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. כך כתוב בגמרא, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. והודעתם לבניך ולבני בניך, אתה מלמד את בן בנך תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה בהר סיני יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כך דורשת הגמרא. אז האמת היא שהרמב"ן עצמו מתעכב על הקושי הזה מהגמרא לקידושין, משום מה הוא בכלל לא מתייחס למשנה באבות. ביחס לגמרא בקידושין כותב הרמב"ן, ואל תתאה בזה מפני דורשן בפרקה קמא דקידושין לבניך ולבני בניך בלימוד התורה לבני בנים. הרמב"ן אומר שכוונת הגמרא בקידושין דף למד, שכל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה בהר סיני, כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. חידוש גדול. אומר הרמב"ן, לימוד אמונת התורה, זאת הכוונה לימוד בתורה. מה הכוונה לימוד אמונת התורה? אז הרמב"ן גם קודם כבר עומד על כך, מדוע באמת, מה ההסבר שלו, מדוע באמת יש צורך, או מדוע באמת התורה מזהירה אותנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך. אז כותב הרמב"ן שהקפידה הזאת של התורה, ההדגשה הזאת של התורה על מעמד הר סיני, ממה היא נובעת? אז הוא אומר כך, והכוונה בזאת גדולה מאוד, שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי הנביא עליו השלום בלבד, אף על פי שנתעמת אצלנו עניין נבואתו באותות ומופתים, אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום בזמן מן הזמנים ויצבנו בשום דבר הפך מן התורה ונתן אלינו אותו מופת, תהיה התורה ניצוחה על יד השני או ייכנס בליבנו ספק, ניצוחה על יד השני או ייכנס בליבנו ספק על זה. זאת אומרת, החשיבות של הזיכרון של מעמד הר סיני, שאנחנו מקבלים את התורה מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, המשמעות של הדברים הוא היות התורה נצחית, נצחיות התורה. משום שברגע אם זה לא היה כך, או לחילוצים, אם אנחנו לא מקיימים, אם התורה לא הייתה דורשת את קיום המצווה הזאת, זה נותן מקום לערער או באיזשהו שלב ערעור על כל אמונת התורה. משום שאם קיבלנו את התורה מפי נביא, היא גם יכולה להתבטל חס וחלילה על ידי נביא. אבל ברגע שהיסוד של כל אמונתנו בתורה בנוי על מעמד הר סיני, בנוי על קבלת הדברים מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, זאת התורה לא תהיה אחרת. זה נצחיות התורה. כך לומד הרמב"ן, זאת היא החשיבות של המצווה המיוחדת הזאת, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יש מדרש שמובא מדרש רבה בכמה מקומות, כשישראל אומרים אחרי שהם רואים את האש הגדולה, הם באים אל משה רבינו ואומרים לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר אלוקים עמנו, אל ידבר השם עמנו, ונחיה ולא נמות. אז כתוב שם בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטיבו כל אשר דיבר. הם צודקים, הם צודקים. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, היטיבו כל אשר דיבר. במדרש כתוב בכמה מקומות הפירוש היטיבו כל אשר דיבר. באופן פשוט היטיבו, הכוונה הם צודקים כמו שאמרנו, אבל במדרש כתוב היטיבו, חד אמר כהטבת הנרות וחד אמר כהטבת הקדורת. אחד אומר הכוונה היא כהטבת הנרות וחד אמר כהטבת הקטורת. מה הביאור לדברי המדרש? מה המדרש מחפש את הדימוי הזה של מצד אחד חד מן דאמר אומר כהטבת הנרות וחד מן דאמר אומר כהטבת הקטורת? שמענו לבאר כך, הטבת הנרות יש דין מיוחד בכל הקורבנות, בהקרבת הקורבנות בבית המקדש. אז הגמרא אומרת, שחיטה כשרה בזר, מקבלה ואילך, והקריבו הכהנים, מקבלת אדם ואילך זר פסול. כל עבודה שהיא אחר כך, דהיינו קבלת אדם, הולכת אדם, זריקת אדם, אז אלה עבודות שצריכות להיעשות על ידי כהנים, עבודות שצריכות להיעשות על ידי הכהן. בהדלקת הנרות יש דין מיוחד, נפסק להלכה, הגמרא אומרת, הטבת הנרות, ההטבה של הנרות פסולה וזר, זר שיטיב את הנרות פסל. לעומת זאת ההדלקה של הנר כשרה וזר, זר שהדליק את הנר, ההדלקה כשרה. אז ההטבה של הנר, שהיא ההכנה של הנר להדלקה, היא חייבת להיעשות דווקא על ידי כהן. אבל ההדלקה שרה בזו. ההדלקה כשרה בזו. מה הביאור בדבר? אז לכאורה רואים פה יסוד. וזה נותן מקום להבין מה האישור שנותן ריבונו של עולם לישראל כשהם אומרים דבר אתה עמנו ונשמע. ואל ידבר עמנו אלוקים ונחיה ולא נמות. חד אמר כהטבת הנרות. הטבת הנרות פירושו של דבר צריך להבין. כמו שאמרנו, מעמד הר סיני זה לא רק עשרת הדיברות. מעמד הר סיני זה לא רק דברי התורה שישראל מקבלים בסיני. מעמד הר סיני זה ההכנה. זה יהיו נכונים בשלושת ימים. וכמו שאמרנו, חושך, ענן וערפל, ואש, וכל מה ש... כל האירוע הזה, כל מה שהיה שם, הכל שימש כהכנה לקבלת התורה. אז הטענה של ישראל למשה רבינו הייתה, אמנם הכל הכנה, אבל בהטבת הנרות אתה רואה שההכנה יש לה חשיבות יותר מעצם הדבר, יותר מעצם המצווה. הרי לכאורה המצווה היא הדלקת הנרות, זה העיקר. כמו שכתוב, בעלותך את הנרות, שתהיה שלם את עולם אליה. זה עניין ההדלקה של הנר. ההדלקה של הנר זה המצווה. אבל הקפידה של התורה, והקפידה הזאת על כך שכהן יעשה ולא זר, לכאורה מלמדת, שאף על פי כן העיקר ההכנה. אף על פי כן העיקר ההכנה. אז אומרים ישראל, את ההכנה, את כל ההכנה, או בכל ההכנה זכינו. את השלב הבא שיש צד לומר שהוא העיקר אבל הוא לא ההכנה, את זה אנחנו יכולים לקבל ממך. בהכנה השתתף את כל ההוויה שהייתה שם, את כל הרקע ראינו בעינינו, וזה העיקר. וכמו שאומר הרמב"ם, על זה מקפידה התורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, תן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. תן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אומר הרמב"ן, הפירוש הוא על התורה, את כל מה שהיה שם, לא את עצם דברי התורה. או כמו שהרמב"ן אומר בספר המצוות, אמונת התורה. על זה הדגש. אחד אמר כהטבת הנרות, מצד אחד. מצד שני, באותו הקשר, הגמרא אומרת, על הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, דורש המדרש על הפסוק הזה בשיר השירים, מה נעים ישראל, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, מה נעים ישראל כשהם עולים לרגל. העלייה לרגל, כמה היא יפה. מה נעים ישראל כשהם עולים לרגל. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. כבר מתעוררים המפרשים ושואלים, העלייה לרגל לכאורה, נכון שבתורה כתוב שלוש רגלים, מודגשת הרגל, אבל הנעל לא מודגשת. יותר מזה, לא רק שלא מודגשת הנעל, הרי כשעולים לרגל כולנו יודעים את המשנה בברכות, לא ייכנס אדם להר הבית במנעלו ובפונדתו. אי אפשר להיכנס להר הבית עם נעליים, חייבים לחלוץ את הנעליים מחוץ להר הבית. אז מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? הרי והעיקר בעלייה לרגל, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה, כמו שלמדנו אצלנו, נפדל את עמוד ב', ייראה כל זכוכה, ייראה. אז צריך לבוא להיראות בעזרה, זה המצווה. נו, אז איפה הנעליים כאן? הם נכנסים הנעליים? התשובה היא, הנעליים זה העיקר. עם הנעליים אתה עולה לרגל. נכון שעיקר המצווה זה ייראה, אבל בסופו של דבר, ההכנה זה הנעליים. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. וחד אמר כהטבת הקטורת. מה מיוחד בהטבת הקטורת? אז כתוב בגמרא בשבועות בדף י' א', קטורת יש בה דבר מיוחד. בכל הקורבנות יש מושג של עיבור צורה, של פסול ברינה, קורבן שעבר עליו לילה, אחרי הזמן, אם זה יום לילה ויום, יום ולילה, אחרי כן נפסל ברינה. תורת אומרת הגמרא לא נפסלת ברינה. כתוב בגמרא בשבועות, בדף י' א', מדוע לא? הועיל וצורתה בכל השנה, שאני תורת, הועיל וצורתה בכל השנה כולה. אומר רש"י, הועיל וצורתה בכל השנה כולה אינה משנה את מראיתה. היא נשארת כמות שהיא, מפתנים אותה פעם אחת בשנה, והפיתום הזה מעמיד אותה במשך, באותו מצב, במשך שנה שלמה. הועיל וצורתה, אז היא לא נשארת בלינה, כך כתוב. אז חד אמר כהטבת הקטורת, מה הכוונה? ישראל צודקים, יש, מה אתה רוצה? אם הקדוש ברוך הוא צריך לומר לו למשה רבינו, היטיבו כל אשר דיברו, פירושו של דבר שמשה רבינו, ואנחנו עוד מעט נראה, שמשה רבינו לא קיבל את הדברים בצורה כל כך פשוטה. היטיבו כל אשר דיברו כהטבת הקטורת. יש לפעמים סכנה כשאדם עולה במעלות התורה, אדם מתקדם, אבל לפעמים, איך כתוב? צריך לדעת לא לקפוץ. יש סכנה בדילוג. צריך לדעת שצריך את מה שאתה מקבל לעכל. לפעמים המהירות, החיפזון, גורמת אחר כך לאיבוד. הטענה של ישראל הייתה, דבר אתה עמנו ונשמע פן, אנחנו, אומנם אנחנו עולים, אנחנו מצב של עלייה, אבל אם אנחנו לא נהיה מוכנים לקלוט את האור, אם לא יהיו לנו כלים לקבל את כל האורות, אז אנחנו נשבר, אנחנו לא נחזיק מעמד. אז אומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו, היטיבו כל אשר דיבר, כהטבת הקטורת. זאת אומרת, המצב הזה שבו הם קיבלו את מה שהם קיבלו, והם מבקשים שמכאן והלאה לא אני יהיה הנותן, אלא זה יעבור דרכך, אתה תהיה הסרסור, הם צודקים. משום שצריך, יש במה שהם קיבלו מספיק כדי שזה יתקיים, זה מסוגל להתקיים, כמו הקטורת שכשאתה מפתם אותה צורתה עליה במשך כל השנה כולה. הגרא אומר, פסוק אומר במשלי, דבש מצאת אכול דייקה, פן תשבענו וקיתו. דבש מצאת אכול דייקה. אדם צריך לדעת, דבש זה טוב, אבל צריך לאכול לא עד בלי די, אלא די. צריך לדעת שצריך גבול. מדוע? ולא שיש מצב שכתוצאה, אם אתה אוכל כבר יותר מדי, אתה מקיא. כתוב בגרא, העניין שאל תחכם יותר ואל תלך בגדולות ונפלאות ממך, כי פן תאשם ותקיא כל מה שיגעת ולמדת. יש גם מצבים כאלה. כמו שבגשמי הפסוק הרי מדבר על מציאות גשמית, דבש מצאת אכול דייקה, אל תאכל יותר מדי. אבל הגרא אומר זה גם ברוחניות. כך גם ברוחניות צריך לדעת שעם כל הרצון להתקדם, ועם כל הרצון לקבל, ועם כל הרצון לעלות, אבל צריך לדעת שלא תמיד יש את הכלים כדי לקבל את הכל, וצריך לדעת, כמו שאומר הגרא, אל תחכם יותר ואל תלך בגדולות ונפלאות ממך, כי פן תאשם ותקיא כל מה שיגעת ולמדת. ואמר דבש, אומר הגרא, ראשי תיבות, דעה, בינה, שכל. אם מצאת, אל תלך בגדולות ונפלאות ממך, כי פן תלך למקום שאינו ראוי לך, ותיפול משם. כך לומד הגר"א פשט בפסוק על דרך, על דרך הרוחני. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, היטיבו כל אשר דיבר, היטיבו כל אשר דיבר, כהטבת הקטורת. אבל אף על פי כן אנחנו רואים שמשה רבינו יש לו ביקורת על ישראל בנקודה הזאת עצמה. פסוק אומר בדברים פרק ה', אחרי שישראל אומרים למשה רבינו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך, ושמענו ועשינו. וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. אומר רש"י כאן במקום, ואת תדבר אלינו. למה לא כתוב ואתה תדבר אלינו? מה זה ואת תדבר אלינו? אומר רש"י, היטשתם את כוחי כנקבה, היטשתם את כוחי כנקבה, שנצטערתי עליכם וריפיתם את ידי. מה הייתה הכוונה שלי? הכוונה שלי שיש לכם את הזכות לשמוע את כל השם, להיות נוכחים במעמד הנשגב הגדול הזה, חד פעמי, ואתם באים אליי עכשיו ואומרים קרב אתה ושמע. אתם מטרים על, 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 הזכות, על הזכות המיוחדת הזאת. איתשתם את כוחי כנקבה, ואת תדבר אליהם, ואת, וריפיתם את ידיי, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. איך לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני? איזה טענה. וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי ה... מה אתם צריכים אותי? יש לכם את האפשרות לקבל מן המקור עצמו, אז אתם רוצים לקבל ממני? זאת הטענה שמשה רבינו לישראל. זאת אומרת, אחרי, הרי כתוב אחר כך שהקדוש ברוך הוא אומר היטיבו כל אשר דיברו, ומשה רבינו אומר היטשתם את כוחי כנקבה. מה הביאור בדברי משה רבינו? הרי בסופו של דבר רואים שהקדוש ברוך הוא הצדיק אותם, כמו שהסברנו. אחד אמר כהטבת הנרות, ואחד אמר כהטבת הקצורת. הם צודקים. או בגלל הסיבה שהעיקר זה ההכנה. העיקר זה ההכנה. ואו בגלל הסיבה כדי שיהיה לזה קיום. ויש לזה קיום. אז מה משה רבינו רוצה? וכי לא היה לכם לשמוע מפי הגבורה ולא לקבל ממני? האמת היא שרש"י פה במילה אחת מגלה לנו את הסוד. רומז לנו. מה הייתה הטענה של משה רבינו? כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. אינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. זה נכון. זה הטענה שישראל טוענים, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, היא טענת אמת. אחד אמר כהטבת הנרות, העיקר זה ההכנה, ואחד אמר כהטבת הקטורת. זה נכון, הכל נכון. צריך, צריך, צריך לשמר את מה שקיבלנו, שחס וחלילה שיהיה לזה קיום. אבל אצל מי שאוהב אין את החשבונות האלה. כשאדם אוהב את ריבונו של עולם, כשאדם מגיע לדרגה כזאת של אהבה, אהבת השם, אז החשבונות האלה לא קיים. אז אומר להם משה רבינו לישראל, ריפיתם את ידיי, ריפיתם את ידיי, ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. משה רבינו מתאכזר, היטשתם את כוחי כנקבה, אין לי כבר, אין כוח, ריפיתם את ידיי, אינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. אצל, כשאדם נמצא במצב של אהבה, אז השיקולים הם אחרים. נכון? יש דברים שאפשר בשכל, בהבנה, להבין, להבין, להבין אחרת. אבל כשיש יש רצון גדול להתקרב מתוך האהבה, אז זה עובר לפסים אחרים. ואם אני רואה שבכל זאת אתם שוקלים בצורה שאתם שוקלים, אז השיקולים הנכונים, וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא, איתים. אבל חסרה פה אז. לא ראיתי אהבה. לא ראיתי אהבה. התשתם את כוחי. האמת היא, שאפשר היה לבוא גם בגלל טענות נוספות. אפשר היה להבין את משה רבינו לא רק בגלל הנקודה הזאת של הגילוי הזה שחסרה פה אהבת השם. אגרא במקום אחר כותב על הפסוק אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אז הגר"א מלמד אותנו פשט בפסוק הזה במשלי. האדם נקרא הולך. אומר הגר"א, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. האדם נקרא הולך. המהות של האדם, הפסוק אומר, ויתן לך מהלכים בין העומדים האלה. העומדים שעליהם מדובר שם בפסוק הם המלאכים. המלאכים הם עומדים, הם סטטיים, הם לא יכולים לעלות. מלאך הוא בדרגה גבוהה מאוד, אבל הדרגה שלו או הגבהות שלו היא גם החיסרון שלו. הוא לא יכול לעלות. אבל האדם נקרא הולך, שצריך להילך תמיד מדרגה לדרגה. זה עניינו של האדם, הוא תמיד צריך להתקדם. אומר הגר"א פשט בפסוק, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. מה שלמה המלך מתכוון לומר? אור החיים המשכיל יודע שאם הוא לא אם הוא לא רוצה ליפול לשאול, לעמקי שאול, יש דרך אחת, אור החיים למעלה. שאדם לא יחשוב שאם הגעתי לאיזושהי מדרגה, כאן אני יכול להיעצר, כאן זה מספיק, כאן נילאתי את תפקידי. אין דבר כזה. אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אם אתה לא מתקדם, אתה נופל. לא שאתה לא עומד, אתה נופל. אתה נופל לעמקי פלפחת, לשאול, עד כדי כך. אומר הגר"א שהאדם נקרא הולך, שצריך להילך תמיד מדרגה לדרגה, ואם לא יעלה למעלה, ירד מטה מטה, חס ושלום. אומר הגר"א, כי בלתי אפשר, זה בלתי אפשרי, שיעמוד בדרגה חד. אין דבר כזה. אדם במהות שלו הוא לא עומד, הוא נע. אז או שהוא עולה או שהוא נופל, אבל הוא לא עומד. אין סטטיות אצל האדם, אין עמידה. אדם לא יכול לעמוד, אדם נע. אז אם אתה לא נע למעלה, אתה נע למטה. אז המשכיל יודע שבשביל לברוח מלמטה אין דרך, רק לעלות למעלה. זה מה שאומר משה רבינו לישראל, זאת התביעה שלו. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר, היטיבו כל אשר דיברו. אמרנו, כהטבת הנרות וכהטבת קטורת. יותר מזה, ראינו שהגר"א עצמו אומר, דבש מצאת, יכול לדייק. צריך לדעת, לא יכול יותר מדי. נו, אז מה יהיה הביאור בגר"א? התשובה היא, יש פה שני דברים. במעמד הר סיני, כמו שהגר"א אומר, מה זה דבש? דעה, בינה, שכל. במה שנוגע לחוכמה, באמת ההדרכה, כמו שאמר הגר"א, צריך לדעת לא לאכול יותר מדי. כמו שבגשמיות צריך לדעת לא לאכול יותר מדי, גם ברוחניות. משום שאם אתה אוכל יותר מדי, אתה עלול בסופו של דבר, כמו שהוא אומר, בן תשע, ותקין הכל. אבל מצד שני, עניינו של מעמד הר סיני זה לא רק לקבל את דברי התורה, שאמרנו קודם. עניינו של מעמד הר סיני זה תעבדו את האלוקים על ההר הזה. בהר סיני ישראל הם לא רק מקבלים את התורה. בהר סיני ישראל הם עובדים את ריבונו של עולם. תעבדו את האלוקים על ההר הזה. עבודת השם. בעבודת השם אין מספיק. אין מספיק. גם אורח חיים למעלה למשכיל. למה אסור לשאול מטה? תדע שאם אתה לא מתקדם, אתה נופל. אין מצב של סטטיות. אין, אתה לא עומד. עמידה זו את השליה. האדם במהות שלו, הוא מהלך. אז או למעלה או למטה. אבל הוא איננו עומד. הוא נע. מלאך עומד. מלאך עומד. אבל אדם לא עומד. אדם לא יכול להסתפק אף פעם במה שיש. אין. ברוחניות אין סיפוק. ברוחניות אין סיפוק. יכול להיות שבלימוד, כמו שהגרא אומר, דבש מצאת יכול דייך, בדעה, בינה, שכל, שם, צריך לדעת, לפעמים לעצור. אבל בעבודת השם, כמו שאומר הפסוק בשמות, אחת המטרות של מתן תורה הייתה למען תהיה יראת השם עבדכם, ובלתי תחתאו. ולתי תכתאו. המגמה של מעמד הר סיני, למעמד הר סיני יש כמה מטרות. כמה מטרות? אחת המטרות זה הלבלתי תכתאו. אבל בלבלתי תכתאו צריכים להבין ש, כמו שאומר הגמרא, אור החיים למעלה למשכיל למען סור ושאול מטה. ועל הנקודה הזאת משה רבינו מצטער. יכולתם לקבל עוד מהמקור עצמו. לא מהסרסור, לא מהמעביר דרך, לא מהתלמיד. יכולתם לקבל מהרב עצמו, ריבונו של עולם. התשתם את כוחי כנקיר. ועוד, נקודה נוספת, שגם כן היא יכולה להיות מובנת בביקורת של משה רבינו על ישראל, בדברים האלה. התשתם את כוחי כנקיר. צריך לדעת עוד דבר. הרמב״ם, במורה נבוכים, הרי הגמרא אומרת בנדרים, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. זאת אומרת, כדי שאדם יגיע למדרגת הנבואה, אדם צריך להיות בעל מעלות מסוימות. אם אין לו את המעלות המסוימות, אז הוא לא יזכה לנבואה. זה לא מבטיח שאם יש לו את המעלות הוא יסגה, אבל ברור שבלי המעלות המסוימות, כך אומרת הגמרא, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. אז הרמב״ם באמת מאוד מתלבט, במורה נבוכים, חלק השני, פרק למד ב', למד ג', איך להסביר את כל העניין של מעמד הר סיני. הרי כמו שאומרת הגמרא, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. ואתה יכול לומר שכל ישראל מילאו את התנאים האלה כשהם עמדו תחת ההר? פשוט לרמב״ם שלו. פשוט לרמב״ם שלו. אז איך הם זוכים להגיע? כולם. מי ייתן כל עם השם נביאים? כולם. מגיעים למדרגת נבואה. מדרגת נבואה מיוחדת. הרי זאת מדרגת הנבואה שכמו שראינו קודם ברמב״ן, זה מדרגת הנבואה שהיא היסוד בכל התורה. מדרגת הנבואה של תורה. מדרגת הנבואה של תורה. עם ישראל עומד במעמד הר סיני וזוכה להגיע לכזו דרגת נבואה. איפה התנאים? איפה התנאים? אז באמת הרמב״ם הוא שם רוצה לומר שזה לא היה בדיוק. זה לא היה בדיוק. על כל פנים, יש לו התלבטות גדולה איך להסביר את העניין הזה. האמת היא כבר אמרו המפרשים הקושי הזה לכאורה הוא לא כל כך קשה, משום שניתן לומר אתה צודק באופן הרגיל, בתנאים הרגילים, בסדר המציאות הנורמלי. אז באמת פועל הכלל שקובע את הגמרא בנדרים, וכמו שהרמב"ם מביא להלכה, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. אבל מעמד הר סיני זה משהו יוצא דופן. מעמד הר סיני זה לא הסדר הרגיל. מעמד הר סיני זה התערות המיוחדת דלעילה. כן? מעמד הר סיני זה משהו מיוחד, אירוע חריג. כדי, כמו שמסביר הרמב״ם עצמו, לייסד בישראל את היסוד הזה. או כמו שאומר הרמב״ן, את היסוד הזה של אמונת התורה. זה הבסיס של כל, כל, של, של כל, כל אמונת התורה, לנצח. אז זה לא קשה להבין שאף על פי שהתנאים הרגילים דורשים, דורשים, באמת יש תנאים רגילים, אבל כאן זה משהו חריג. כאן זה משהו חריג. ממילא, ממילא, אם אנחנו מבינים כך, אם אנחנו מבינים כך, אז יש מקום, אז יכול להיות שזאת היא הביקורת. זאת היא הביקורת על ישראל. הרי פה אנחנו לא עסוקים בסדר הרגיל. נכון שבסדר הרגיל יש מקום לבוא ולומר שכמו שאמרנו קודם, אחד אמר כתבת הנרות ואחד אמר כתבת הקטורת. אבל אתם רואים שאתם נמצאים לא במדרג, לא, לא, לא בסדר המציאות הנורמלי. כאן יש משהו שהוא מתנה אלוקית שהוא בכלל לא תלוי בתנאים הרגילים שאנחנו רגילים, צריכים להיות רגילים להם בכל, בסדר הנורמלי. אתם רואים? אז אתם באים ואומרים עכשיו, העיקר ההכנה, אתם באים ואומרים עכשיו, אין לנו את הכלים, אנחנו רוצים לשמר את מה שיש לנו. כאן המציאות היא שונה לחלוטין. כאן המציאות היא שונה לחלוטין. דרך אגב, זה ההסבר לכך שיום מתן תורה, אומרת הגמרא, היה בשבת. מדוע? משום שזהו ההבדל. שבת זה יום טוב. שבת זה קביעה וקיימה. שבת היא קבועה מלמעלה. היא ניתנת כמתנה, מתנה מלמעלה. היא נקבעת מלמעלה. היא בכלל לא תלויה בנו. היא בכלל איננה תלויה בנו. התשתם את כוחי כנקבה. התשתם את כוחי כנקבה. הייתם צריכים להבין שכאן אנחנו לא עובדים, כאן המציאות היא מציאות שונה. זה גם מסביר נקודה נוספת. המדרש אומר בירקות שמעון פרשת ראה סיבה נוספת סוג המדרש אומר זה שאמר הכתוב אספרה אל חוק השם אמר אליי בני אתה זה שאמר הכתוב אספרה אל חוק השם אמר אליי בני אתה את מוצא בשעה שהיו ישראל במדבר היו מעוטפים בענני כבוד ובעמוד האש והיו אומות העולם נבהלים מי הם אלו שכל מעשיהם באש אומר הפסוק בשיר השירים מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השם מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השן? אז אומר המדרש, היו מעוטפים בענני כבוד ובעמוד האש. מי זאת עולה מן המדבר? הכוונה היא אומות העולם אומרים. מי זאת עולה מן המדבר? היו אומות העולם נבלים. מי הם אלו שכל מעשיהם באש? והקדוש ברוך הוא משיבן נקוטרת מור ולבונה. מסביר המדרש, יש להם יתדות טובות להתעלות עליהן. יש להם זכות אבות מקוטרת מור מה עסקו של מור זה אינו מודיע ריחו הטוב כדי שהמור ייתן ריח צריך אש אינו מודיע ריחו הטוב אלא באש אף אברהם מתי יודיע מעשיו הטובים כשירד לכבשן האש ולבונה זה יצחק מה לבונה זו ניטלת על גבי המזבח שנאמר ונתן עליה לבונה אב יצחק נתקרב על גבי המזבח. מכל אבקת רוחל זה יעקב. מה עסקה של אבקת רוחל? יש בה כל דבר. ואינה חסרה כלום, אף יעקב לא היה חסר כלום. כהנים עמדו ממנו, לוויים עמדו ממנו, מלאכים עמדו ממנו. כך אומר המזבח. הפירוש, שוב, על פי אותו קו. קודם אמרנו, מעמד הר סיני זה משהו מיוחד. משהו מיוחד. מתנה אלוקית. טיפול אלוקי. בכלל לא תלוי בנו. התעוררות הדלילה. אז לא עובדים לפי המסגרות הרגילות. הם רואים בחוש שכאן לא עובדת המסגרת הרגילה. כאן לא עובדים התנאים הרגילים. אבל ישנה פה טענה נוספת. הרי אתם רואים שאומות העולם אומרים, מי זאת עולה מן המדבר? כתמרות השן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת מוחל. אומרים המפרשים, מה הכוונה? ישראל, הם יכולים להיות בגדר, כתמרות השן, להיות עטופים באש. הם יכולים לעשות דברים שאומות העולם לא יכולים לעשות. אי הרי בדברים שהם עוסקים בהם יש סכנה? יש סכנה! וראינו קודם, יש סכנה. דרש מצאת היכול בייך, בין תסבא והקליטו. יש סכנה. אבל כשמדובר על סכנה, תמיד צריך לשאול במי מדובר. יש מי שאצלו הדבר הזה הוא בגדר סכנה. אבל יש מי שאצלו הדבר הזה הוא לא בגדר סכנה. אומר הכל יעקב, נגיד מדום להם אלי, אומר, להסביר את הפסוק הזה. מה אומר המדרש מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל? משל, לאדם שרוצה להשקיע, יש לו כסף להשקיע. להשקיע כסף. כשאתה משקיע כסף, אתה יכול להרוויח. אבל אתה יכול גם להפסיד. כל השקעה יש בה סיכון. אתה יכול להרוויח, אתה יכול גם להפסיד. אבל אדם שיש לו אב עשיר, הוא יכול להשקיע. גם אם הוא ייפול, יש אבא שיש לו אחר כך את מה שיהיה חסר. יש לו את הביטוח. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השן? מי הם אלה שהם עטופים באש? להיות עטוף באש זה סכנה. האש הזאת היא אש מגינה. אבל היא גם אש שיכולה לשרוף. חס וחלילה. יכולה לשרוף. מקוטרת מור ולבנה מכל אבקת רוחל. הם יכולים להיות עטופים באש. משום שיש להם יתדות חזקים להתעלות בהם. יש להם תאוות. כשיש אבות כאלה, אז ממילא לא צריכים לחשוש. אז נכון שכמו שאמרנו קודם, דבש מצאת יכול דייק. נכון שאדם שהוא עולה במעלות, הוא צריך להיזהר. שחס וחלילה לא יגלה. אבל כאן מדובר על משהו מיוחד. כאן מדובר על ישראל שהם עטופים באש, אבל יש להם, הם בגדר מקוטרת מור ולבנה, יש להם יתדות חזקים להתעלות עליהם. ונקודה נוספת שהיא גם כן שייכת לאותו עניין, הגמרא בלידה שכולנו מכירים אותה, הגמרא אומרת שלפני שהבלט יוצא לאוויר העולם, במלאך הוא מלמד אותו את כל התורה כולה. ואחרי שהוא מלמד אותו את כל התורה כולה, סותר לו על פיו ומשכח ממנו את הכל. נו, אז בשביל מה הוא מלמד אותו? אם כל הלימוד בסופו של דבר משתכח, אז בשביל מה הוא מלמד? התשובה היא, יש ערך ללימוד גם אם הוא שכח. יש ערך לחוויה, גם אם בסופו של דבר, חס וחלילה היא תשתפח, אבל כמו נר, שהדלקת אותו, אחרי שזו יהיה טבעת הנר. מה זה הטבעת הנר? אתה מדליק אותו ואתה מחבר. מדוע? משום שאחרי שהדלקת וקיבית, יותר קל להדליק. אומר העיקרי, בעל העיקרי, אומר במאמר הרביעי, פרק 35, תב כך. כשהוא בא להסביר את עניין תחיית המתים, בדרך הבנת זה העניין, שיהיה תחייה ולא יצירה חדשה, הוא, לפי שאין ספק שהדבר שקיבל איזה שפע או כוח עליון פעם אחת, אף על פי שנסתלק ממנו השפע או הוסר ממנו הכוח ההוא, הנה הדבר ההוא יותר מוכן
אל שיקבל אותו פעם שנית ממה שהיה בראשונה. כי העצים שנדלקו פעם אחת וקיבלו צורת האש, אף על מי שנכבו, הנה הם יותר מוכנים לקבל צורת האש פעם שנית ממה שהיו בראשונה. הוא כמו מי שקיבל רוח נבואה, אומר העיקרי, הוא כמו מי שקיבל רוח נבואה פעם אחת ונסתלק ממנו, הנבואה נסתלקה ממנו, כי הוא יותר מוכן בלי ספק, כי הוא יותר מוכן בלי ספק, אלא שיקבלו, אין שיקבלו פעם שנית ממה שהיה בראשונה. וזה כי הדבר שקיבל איזה שפע או כוח עליון, אף על פי שנסתלק ממנו השפע או הכוח ההוא, כבר נשאר במקבל ההוא איזה רושם מהמעלה שהיה בשפע ההוא שקיבל ראשונה. זה משאיר רושם, משאיר רושם, וכיוון שזה משאיר רושם, אז ממילא הוא יותר מוכן ממה שאין פה יותר רושם. אז כשישראל עומדים במעמד הר סיני והם רואים, הם שומעים את כל השם, הם רואים את הקולות, הם רואים את האש הגדולה, הם רואים את החושך, את הענן ואת הערפל, הם חיים את ההוויה הזאת של הפגישה עם ריבונו של עולם בצורה כביכול בלתי אמצעית, והם באים עכשיו ואומרים למשה רבינו, קרב אתה ושמע, קרב אתה ושמע. אומר רבינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, היטיבו כל אשר דיברו. נכון, הם צודקים, כמו שהסברנו קודם, כמו שאומר המדרש. אבל משה רבינו אומר, התשתם את כוחכם כבר, משום שיש לכם עוד רגע, עוד כמה דקות, עוד זמן מסוים להיות נוכחים במעמד. הרי כל רגע של פגישה עם ריבונו של עולם משאיר רושם. אפילו להניח שהכלים לא מספיקים, אפילו להניח שישברו הכלים, אבל הזכייה הזאת בדיבור עם ריבונו, בפגישה בלתי אמצעית עם הרב ולא עם התלמיד, עם ריבונו של עולם, איזה ערך יש, איזה ערך יש. אפשר לומר שזה גם הפשט בדברי הרמב"ן שהתחלנו, הרמב"ן שאומר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. המפרשים מאירים, המשנה באבות, כל השוכח דבר ממשנתו, כל השוכח דבר ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. הפירוש הוא, לכאורה צריך לומר, זה קרוב למה שאומר הרמב"ן, אם אדם, הרי הירושלמי אומר, לעולם יהיה בעל שמועה עומד לנגד עיניך. זאת אומרת שכשאתה לומד תורה לא מספיק ללמוד, צריך לראות את, אתה עכשיו לומד את הבית, את מה שאמר הבית, אתה לומד את מה שאומר רבא, אתה צריך לדמיין לעצמך את הבית אומר לך את הדברים, את רבא אומר לך את הדברים. מדוע? משום שלא הרי הדברים הימשים כי הרי הדברים החיים. כשאתה רואה את הדברים בעיניים, אתה רואה את הרב בעיניים, אתה רואה את בעל השמועה עומד לנגד עיניך, אז זה הוויה אחרת. כשאדם לומד תורה ולומד אותה עם ההוויה של הר סיני, עם השמיעה של הקולות והברקים ועם הראייה של הערפל והראייה של האש הגדולה, אז ממילא האפשרות שהוא ישכח הופכת להיות רחוקה יותר. רק ישמר לך ושמור נפשך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. איך לא תשכח? איך לא נשכח? איך אפשר? הרי שעיניך זה לא דבר שאדם עושה ברצון, שאיניך זה דבר שאדם עושה באונס. הרי אדם שוכח מאונס, הוא לא שוכח ברצון. התשובה היא, זה מה שאומר הרמב"ם, חובה עלינו כל רגע ורגע לסגור את מעמד הר סיני, לראות את לחיות את ההוויה. כשאדם מקבל תורה, כשהוא חי את ההוויה, אז הסיכויים שהוא ישכח דבר במשנתו הופכים להיות יותר ויותר רחוקים. וזה בדיוק מה שהתורה דורשת.